חג הפסח, ליל הסדר. לילה מיוחד. לא סתם אנחנו אומרים מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. מאוד נשתנה. יש דברים גדולים בלילה הזה, בכל החג הזה, במשמעות של החג הזה. חז"ל כתבו 30 יום קודם החג צריך לעסוק בעניינו של חג, ובעיקר דיברו על פסח. כי זה חג מלא גם הלכות רבות וגם רעיונות רבים. ולכן צריך להתכונן אליו, זה ודאי. נראה גם פה היום. וחשוב לדעת, בכלל, בכל חג, עם מה אנחנו נפגשים? עם מה אנחנו נפגשים בחג הזה? מה המשמעות של החג? ושזה גם עושים יום עיון. לדבר, לעסוק בעניינו של החג, ללמד אותנו מה אדם צריך להרגיש, מה צריך לחשוב. כפי שאדם מכין, מכוון את עצמו לחג, אז ככה הוא זוכה גם לקלוט ממנו. והנה זה לימוד גדול שמלמד אותנו הרמח"ל בדרך השם, שבכל חג, כאשר אדם יושב וחוגג, חווה את החג, הוא לא נמצא, הוא לא מציין איזה משהו שקרה פעם. פעם זה קרה, בשנת 2000, אתם יודעים מתי יציאת מצרים? 2448. 2448 היה בריאת העולם, היה יציאת מצרים. אז תתווה בניסן, שנת 2448, קרה אירוע אדיר, וישראל יצאו ממצרים. והחידוש הוא, שנלמד היום כאן מתוך המקורות, שהדבר הזה מתרחש והוא בא ואנחנו נפגשים איתו וזוכים להיות ממש מלאי חירות, מלאי עוצמות, מלאי זה, מתוך היום הזה. כי האירוע הזה, אותו אור אלוקי שהופיע ברגע הראשון של תדווה בניסן, מופיע כל שנה. זה חידוש, זה דבר שצריך לדעת. עם מה אני נפגש היום? יציאת מצרים ממש. מתוך זה נבין מה שכתבנו כאן בכותר גם של השיעור, מה זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. יצא ממצרים לפני 3,000 שנה, איך זה מתקשר אליי? זה ממש מתקשר. אז בואו אני אמד את זה קצת לאט לאט. אומר הרמח"ל במקור אחד, ואולם מלבד הקידוש הזה, הנשאר במדרגותיו כפי מדרגת קדושת הימים, יש עוד עניינים פרטיים מיוחדים לכל זמן מהזמנים האלה. ושורש כולם, פה זהו, הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן, כלומר, כל תיקון, כל איזה אירוע שקרה, כל תיקון שנתקן, ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, באיזה תאריך כלשהו, כן, היה איזה חג, היה, כמו שאמרנו, פסח, היה פורים, היה גם בצדדים הלא טוב, כאילו, תשעה באב, תשעה באב, אז חמישה דברים הכי נוראים של עם ישראל קרו בתשעה באב. גם אומרים עליית הנאצים שם, או בכלל המלחמת העולם השנייה התחילה בתאריך, כמעט שם, אני מבין שאפילו אומרים על תשעה באב עצמו. דברים חוזרים, כי יש איזה משהו לא טוב באוויר, וזה משפיע לרעה או משפיע לטובה. אז כל תיקון שנתקן, ואור גדול שיהיה בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, כשאנחנו חוזרים לאותו תאריך כל שנה, יאיר עלינו אור מעין האור הראשון. ותחודש תולדת התיקון ההוא מה שקיבלו. מי שעכשיו נמצא ומקבל, מכין עצמו. כל אדם, האמת, כל יהודי, כן? אז הוא מקבל איזה ויש, איזה הבזק. זה עושה לו משהו. רוצה או לא רוצה. חז"ל אומרים את זה במיוחד ביום כיפור. יום כיפור, יש דעה שמחפר בין לשווים, בין שאינם שווים, מחפר. הרב צבי יהודה תמיד אמר להגיד אבי ירושלמי, שאומר שגם מי שאומר שיום כיפור לא מחפר, זה מחפר לו. מה, וכי אדם יכול להגיד למלך, אל תמלח עליי? קדוש ברוך הוא מולך! אז אתה, אין יהודי שלא חווה משהו בזמן הזה. ככה גם בכל חג. כל אדם חווה איזה משהו, מי שמכין עצמו, מי שממש מתכונן, יושב, מבין, מצפה, אוכל את המצה, נראה, עוסק בכל ענייני החג, יושב מלא חירות, בהסבה, מקיים את כל המצוות החג כמו שצריך של הלילה הזה, הוא זוכה לדברים עצומים. למה שהיה פעם, זה החידוש. הנה, אומר, על פי זה נצטווינו, שורה השבע, בחג הפסח, בכל העניינים שנצטווינו, זה חצי עד מצרים. ככה גם מובן, למה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה צריך לאכול מצה? אז אנחנו לא אז מצה, מה זה משנה? מה זה קשור אליי? הם לא הספיקו לפות את הבצק, אז הם אכלו מצה, למה צריך לאכול מצה עכשיו? לא, כי המצה והמרור והארבע כוסות וכל זה הם אמצעים, הם המכשירי קשר, הם אמצעי הקליטה להשפיע לנו את השפע הזה. זה מה שהוא אומר כאן. כי ביות התיקון ההוא שקרה אז, כן, תיקון גדול שנתקנו בו, וכמו שזכרנו למעלה, ככה קבע במציאות, בסדר הזמנים שלו, הוא קבע שבשוב תקופת הזמן ההוא, כשחוזר הזמן, התאריך הזה, תראו את המשפט הזה, יאיר עלינו אור מעין האור שאיר אז. אתה מואר עכשיו בהערה עצומה, בהערת שפע הקדושה האלוקית שהופיע בעולם בתתווה בניסן 2448. זה מה שעכשיו מופיע לך. לא הערה של תתווה בניסן תפשיניים, שהיא לא, היא גם חשובה, אבל מאיר עליך מעין האור הראשון של שעת הבראשית. זה הדבר על כן התחייבנו באותם הימים כולם, אומר הרמח"ל. כתב את זה בצורה מאוד נחשב ברורה, ממש כמעט אין מה להוסיף כאן במילים. היה רב, אפשר להגיד תלמיד הרב קוק, תלמיד הרב קוק, יש לי צופה מעניינת היום, הנכדה שלי. היא גם באה לשמוע. כתוב, הגעת לבינך, אז צריך... אז... היה הרב אלימלך בר שאול. הרב אלימלך בר שאול, הוא למד כאן בירושלים, לא מסיבות, לא יודע, לא למד מרכז הרב, אבל הוא היה בא לשמוע את הרב קוק, ככה במרכז הרב, היה קשור, רואים בכתבים שלו, הוא מביא הרבה דברים מדברי הרב קוק. היה רבה של רחובות. שתיים, ככה הוא כותב, יש לו ספר מן הבאר, אני הרבה, מי שרוצה פרשיות שבוע לחגים, לא כך מוכר, צריך למצוא את זה כאן בספרייה, ספר מן הבאר, ספרים של אבא שאול בכלל, מנושאים של אמונה גם, מערכי לב, מצווה ולב, הפסד שלא מכירים את זה, ככה אני ממליץ להרבה חבר'ה, רעיונות בצורה ברורה, בהירה, תראו תכף את הלשון שלו, מאוד מיוחדת. אומר אבא שאול ככה, בשתיים, אין לראות את המאורע כדבר שעבר, שמן הראוי לעשות לו זיכרון, כדי שלא ישכח בתאום השכחה. כן, צריך לי לעשות איזה זכר, כדי שלא נשכח את זה, לא. אלא צריך לראות אותו כמאורע, אלא לראותו כמאורע לשעתו, ולכל הדורות, כגילוי לכל הדורות והזמנים. המאורע פתח שער, שער, כן, בשמיים, מבחינה רוחנית כזו, ושוב לא נסגר אותו שער לעולמים. הוא נסגר אולי למשך שנה, כן? אבל כל דור מתייצב בפתח השער, מתי? באותה תקופה, באותו תאריך, ורואה אותם מראות ראשונים, כמו אז. החג בא להחיות אותו מאורע, קולט לתוכו את כל היקפו ועמקו של המאורע, והוא מספיגו בנפש החוגג. לכן כל פרטי המאורע העיקריים צריכים להשתתף בכל הפרטים באופיו של החג, צריך לבטל את החמץ, לעשות, כל הדברים האלה הם אמצעים שדרכם נזכה לגילוי הזה. אחד מהם לא נהדר. מבחינת תוכנו, שורה 8, צריך המאורע להישאר נצחי וחי כבראשונה, והחג צריך להיות פירוש חי ומלא לאותו מאורע, פירוש בהיר וכו', שיפיח גם אתה את נשמת המאורע לתוך ממקי הנפש המלאה שמחת המאורע. צורתו של החג, כן, שוב, כל הדינים שיש מסביב לחג הזה, היא בחינת הלבוש נפלא, זה נותן לך את הדרך להיכנס לעניינו של החג. כשאדם נכנס לו, הוא מתעלה, הוא מתרומם מעל זמנו, מקומו, אל אותו זמן, הוא מאותו מקום של המאורע, הלבוש, תראו איזה משפט מאוד מיוחד, מכיר רגע בנצח, שהוא נצח שברגע. גלגל חמה, שהבעיק בזיו בראשית עם זריחת המאורע, כן, באותו תאריך, נתלה מחדש בכל שנה, באותו יום ממש. אתה נפגש ממש עם כל מה שקרה אז. זה, 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 זה הדבר. אני אומר, ומזה אפשר להבין, הנה, כאן הגענו לנושא כאן שכאן קבענו. בסדר ההגדה הוא אומר, מובה, שורה 16 אני קורא, מקור 2, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. שלא יתבותנו בלבד גל, אלא אותנו גל. מה שייך להגיד גם אותנו גל? קודם כל, כאדם מישראל הוא שייך לכל הדורות וכל הזה. אם הם היו נשארים שם, גם אנחנו היינו שם היום. אבל, אז הוא אומר לא. אין להבין, אומר הרב שאול, כי גם אנחנו יצאנו פעם ממצרים. אלא כמו שמצטה הלכה, הרמב״ם כותב את זה בצורה מיוחדת. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, כותב, בכל דור ודור, כן, בהגדה אנחנו קוראים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הרמב״ם שינה בקצת וכתב, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כן, אתה ממש צריך להרגיש להיות בן חורים כזה. אתה צריך כל כולך בהתנהגות, בכל מה שאתה עושה ומקיים וזה, להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אתה, כאילו יצא אתה משיבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. אתה אומר פסוק בתורה, התורה היא נצחית, והתורה לא אומרת ואותם הוציא משם, התורה אומרת ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה רבי בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. כך צריך להרגיש את פסח, את ליל הסדר במיוחד, שזה לילה מכל הלילות, מבחינת לילה, עוד מעט נראה למה זה דווקא לילה. מבחינת לילה, יש יום מיוחד בשנה, יום כיפור. מבחינת היום, עיצומו של יום מחפר. מבחינת לילה, לילה הכי מיוחד בשנה זה ליל הסדר. זה... הנה, כותב כאן אולי, תראו רגע, במקור 10, בצד השני, רב חרלאפ, יש אגדה, אחת האגדות שאני ממליץ, אם אדם רוצה לקחת איזה אגדה ולקרוא, ואפשר להבין דברים ככה פשוטים, קלים, פשוטים, לא הייתי אומר, אבל קלים, אפשר לאגדה ממרום של רב חרלאפ. מי שמחפש את זה אגדה לפסח, לקרוא עכשיו, יתכונן בשבועיים האלה, אני עם עוד... ושם בהקדמה הביאו איזה כמה פסקאות שלו, מכמה מקומות, מכתביו, שמו את זה בהקדמה, היא הקדמה מאוד מיוחדת, ההקדמה הזו של רב חרלאפ בהגדה שלו. אז כמה פסקאות פה, תראו בעשר, הוא אומר, גילוי שכינה של הלילה הזה, שונה ונבדל מכל מיני גילויים של שכינה שאפשר להתגלות בכל השנה כולה. הגילוי של הלילה הזה הוא גילוי מלא של אחדות הנעלמה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כמו שכתוב שם אז, הנה אנחנו יכולים להבין את זה. הקדוש ברוך הוא אומר שם במצרים, אומר למשה שיגיד לעם ישראל, ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. כמו שהיה אז, אני תורה הבחנה פה אומר אותו רעיון, וכנו בכל שנה ושנה לכל אחד מישראל לפי דרגת דילי, תלוי בהכנה שלו, אבל עם זה אתה מפגש עכשיו, אני בכבודי ובעצמי. כשאדם יודע באמת בעומק, מחדיר לעצמו את הידיעה הזאת, הוא יכול להיות, אני חושב, במצב מאוד מרומם, ולא משנה איפה הוא נמצא. לא כל אדם נמצא, יש הרבה... כמו בכל מיני דברים במציאות, גם בליל הסדר, יש רצוי ויש מצוי. כן, הרצוי, אדם היה רוצה לשבת, כמו שהוא יושב ככה באיזה שיעור במכון מאיר, כיתת אמונה, וללמוד רק את כל הרעיונות הכי הכי עליונים, ככה אדם היה רוצה. אבל המציאות היא לא כזו, כמעט שאין דבר כזה. בכל מקום, במיוחד כאן התלמידים, וכל משפחות, ברוך השם, עם ישראל, כולו חוגג את ליל הסדר, ויש משפחות כאלה, ויש אחרים, יש אנשים יותר פשוטים, וצריך להתייחס אליהם, לעשות להם את החג, ואדם לפעמים יושב ואומר, יאללה, בגורים, מתחילים לקרוא, נגיד הוא קצת מתכונן לחג, יושב לו איזה דוד או משהו, אומר לו, כמה זמן ייקח עד שאני אגמור את זה? הוא אומר, הלך לי החג, אוף. לא, כל מצב, אם תרצה, זה תלוי בך. אם אתה תדע איך, מה אתה צריך להרגיש, אתה יכול להיות במציאות אפילו קשה, אבל אתה יודע איפה אתה נמצא עכשיו. עם מה אתה נפגש, עם מה אתה זה. אתה לוקח את היסודות האלה, ואתה יכול להיות מלא, מלא. זה גם קשור לחירות הזאת. אל תהיה משעובד עכשיו לשום דבר מסביב. תהיה בן חורים. לא משנה איפה אתה נמצא. זה לימוד בכלל, לתמיד, לא רק לילה לסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז זה הרעיון שאמרנו כאילו יצא ממצרים. ההרגשה היא כאילו עכשיו אני יוצא, אני יוצא ממצרים, אני יוצא מן המצרים, אני יוצא מכל העבדויות, אני יוצא מכל השיבודים שלי. זה הזמן. הרבה ביאורים אדם יכול לעשות, לא יודע אם כל זה בליל הסדר, אבל בלפני, בהכנה, ממה אני צריך להשתחרר? ממה, את מה אני צריך לבאר? זה קשור גם לחמץ. איזה חמץ אני צריך להוציא מתוכי? ולהיות כולי מצא, כן? לא משועבד. נקי מכל עניינים שאני צריך להתנקות בהם. זה זמן לעסוק ב... לפעמים, כשיושבים בליל הסדר, בטח לפני 100 שנה זה היה יותר קשה השאלה הזאת. בני ישראל שהיו בגלויות השונות ודאי העלו את השאלה הזאת. נו, יצאנו ממצרים. אבל איפה אנחנו עכשיו? כאילו שאלה, ומה זה הועיל? עוד פעם אנחנו, אני מתאר את אדם ישראל אחרי חורבן בית ראשון, אני מתאר את בני ישראל אחרי חורבן בית שני, אני מתאר את בני ישראל בגירוש ספרד, הרבה שעיבודים, לכאורה נשתעבדנו שוב. אז מה הועיל היציאה הזאת? איך אני יכול לחגוג? כן, היום אני אומר, ב-60 שנה האחרונות, מי שזוכה ונמצא כאן בארץ ישראל, בכל זאת, לא בכל זאת, ודאי מרגיש הרבה יותר טוב, אבל לא חסר. עוד כל היום בחדשות, אדם שומע, הוא אומר, תשמע, מה זה, איזה, יצאנו מפרו, בא לנו אובמה, גם עליו אנחנו שועבדים עוד יותר, עד שאנחנו פה, רק כן לבנות, לא לבנות, כן לשים פה לשים, אבן לא אבן, מה, איפה החירות, מה קורה כאן? לכאורה אדם יכול להתאפס לאיזה מידה של צער, ולהגיד, יצאנו, אבל אני עוד לא רואה את היציאה הזאת כל כך. השאלה הזאת היא קיימת בכל דור, ואנחנו צריכים ללמוד, איפה באמת החירות? ממה השתחררנו? ומה עדיין אנחנו משועבדים? אומר הרב, בעין היה, יש ככה, תראו במקור 4, זה ציטוט מהגמרא במסכת ברכות, אמר רבי אבא, הכל מודים, שנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב. כלומר, השחרור, מבחינת הוראת השחרור שפרעה נתן לעם ישראל, בערב אמר, קומו צאו. כן, הוא חיפש אותם בלילה ואמר, קומו צאו מכאן, אני רוצה שתצאו. הוא שחרר אותנו כבר בלילה. אבל אנחנו יצאנו רק ביום. אז נמצא שיש כאן שני סוגי שחרור. שחרור של הלילה ושחרור של היום. נכון? אומר הרב ככה. בואו נקרא את זה קצת. מקור 4. אמר אבא, הכל מודים שנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב, כשיצאו ליצאו אלא ביום. הגאולה מעבדות לחירות בכלל פועלת בכל עם שלם שני עניינים. יש גאולה שמה שהעם, גם אדם בכלל, אבל בעם זה עוד יותר, קודם כל הוא צריך להיות בן חורים, הוא צריך להיות חופשי. האחד אומר רב זה החופש הפנימי שמרגיש בנפשו את רוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורים ואדון לעצמו. זה דבר ראשון, התנאי הראשון בכל זהו זה להיות בן חורים, לא להיות משועבד. השני, כן, כשעם קם, כשעם מכריז עצמאות, קודם כל הוא עושה את הבירור הפנימי עם עצמו עד שהוא מגיע לעצמאות הזאת, אחרי זה הוא רוצה להיות משפיע גם על כל העמים. יוצר איתם קשרים, ורוצה השפעה, השפעה בהם, השפעה עליהם. יש איזה, כן, פעולה של השפעה, שהעם רוצה להשפיע על, כן, מכונן יחסים. השני, הפעולה הנגלית בעולם, בהיותו עם חופשי, חי ופועל. ובישראל עוד יותר סייד לשני הדברים האלה. כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם. קודם כל, עם ישראל צריכים להיות, כן, בן חורים, חירות על הלוחות, אין לך בן חורים שעוסק בתורה. עם ישראל לא יכול להיות משהו באמת להגיע לעצמיות שלו בלי להיות בן חורים. כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם. בקדושת המידות, בתורה, מצוותיה, חוכמותיה. וגם יש חופש, עם ישראל צריך לצאת לחופש בשביל מה? בשביל להיות לאור לגויים. כאשר כבר נעשה חלק גדול מזה לעת הזאת, כבר השפענו הרבה על העמים, הרבה דתות והרבה אמונות שנמצאות בעולם, הם הכל לקחו מישראל. העולם יצא מאליליות בזכות עם ישראל, אמונה באל אחד, ככה רמב"ם כותב, גם העמים לקחו את זה מאיתנו. ויגמר בתכליתו, ליתר החיים השם יתומו, כי ציון של התורה, זה עד עתיד לבוא. על כן אומר הרב, זה הפשט של נחלקו הגולות לשני חלקים. שנגלו ישראל ממצרים, הגולה הפנימית, מה שלהם בעצמה, מה ששייך להם, בחינת שחרור, זה היה בערב. ערב, לילה, אדם לא משפיע, הוא עוסק עם עצמו, הוא יותר נמצא עם עצמו. אז גאולת לילה זה יותר הביטוי של החופש הפנימי שלך. אתה עם עצמך, אתה עם בגאולה הפנימית שלך. זה גאולת לילה. גאולת יום זה ביטוי של ההשפעה לאחרים. מה שאנחנו צריכים להשפיע על אומות העולם. אז כך אומר הרב, הגאולה שורה 13. הגאולה הפנימית הייתה מבערב, שעל זה אין העיקר הפרסום על זולתם, כי הם הרגשה הטובה בחופשתם הפנימית. וכשיצאו ליצאו אליו ביום, ביד רמה, גלוי לכל יושבי תבל, להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל ולהטיב לכל בור עולם, להעיר באור השם. אז היה גאולת ערב והיה גאולת לילה. עכשיו, מלמד הרב, וזה היסוד שאני רוצה להגיד לכם, למה אנחנו בכל זאת חוגגים? נגיד שוב אמרתי, לפני 100 שנה, שאלה הייתה יותר קשה, למה חגגו את זהו כשאנחנו בגלות? על מה חגגנו? אומר הרב ככה. הגמרא שם ממשיכה ואומרת, על זה כולם יודעים שנגלו בערב ויצאו ביום. המחלוקת הייתה על שעת החיפזון. ככה ב-5 תראו בהמשך, דרב לזר בן עזריה סבר, חיפזון היה של המצרים, שהמצרים אמרו, אנחנו לא יכולים שתישארו פה, תצאו כבר. ויש מי שאומר שהחיפזון היה של ישראל, שהם היו חייבים כבר לצאת. מה ההבדל בזה? אומר ככה הרב. החופש הפנימי, מה שאמרנו, שעם צריך לזכות לו, זה תלוי בביטול העבדות. וביטול העבדות צריך להיות מצד המצרים, שהם גורמי העבדות. אז לכן אומר הרב ככה, באמת, כמו שאמרנו כאן בפסקה 4, יש פה חירות שלנו, שאנחנו יוצאים לחירות, ויש את ההשפעה לעמים. מבחינת היציאה לחירות שלנו, עם ישראל יצא לגאולת עולם. בזה השתחרנו, אנחנו משוחררים, אנחנו עם, אתה יודע, קורא לנו, עם של עבדים משוחררים. זה תמיד קיים. מבחינת השפעה לאומות, לפעמים אנחנו משפיעים, לפעמים לא. אז את הנקודה הזאת, שאנחנו יצאנו לחירות, שנהיינו בני חורים, שהתחלנו להיות עם מתהלך בעולם, אחר כך קיבלנו תורה אחרי 50 יום, זה נשאר קיים לעד. את זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. גם אחר כך שאנחנו השתעבדנו והיינו בין העמים, אז הפסיקה הפעולה של מה שאנחנו צריכים להשפיע על העמים, למרות שגם בגלויות השפענו עליהם, אבל מבחינת השחרור הפנימי שהשתחררנו כבר להיות לעם משוחרר, לעם עצמאי ולא לא, 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 לא עבדותי, זה כבר קיים תמיד. ועל זה אנחנו מודים. בואו נראה את הדבר הזה, אולי לא יודע מסבר את זה מספיק טוב, במקור 6, דברי הרב חרלאפ, שהם קצת אולי יותר בורים. אומר הרב חרלאפ ככה, והנה כן כך הוא אומר, הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר על הנשמה, שיצא לחלוטין מכבלי השעבוד. מכאן ואילך, אפילו אם יהיו גלויות ושעבודים, כל מה שהם מצליחים לשעבד אותנו, כל מה שאנחנו הולכים עוד פעם לגלויות או דברים כאלה, זה שעבודים על הגוף בלבד, לא על הנשמה. מפני זה גאולת מצרים באמת גאולה עולמית שאין אחרי הגלות, כי הנשמה יצאה לחירות עולמים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולמים. כתוב בתורה לחירות עולם, משמע זה חירות עולם. כל מה שהשתעבדנו אחר כך, יכולים לשתות על גופנו, אנחנו לא עצמאים בכל מיני דברים, אבל בחינת הנשמה יצאה לחירות עולם. אז זה אנחנו חוגגים כל שנה את ליל הסדר. יצאנו לחירות עולם, הנשמה יצאה לחירות עולם. על זה אפשר לחגוג, ואפשר להמשיך תמיד לחגוג עם כל הסיבוכים והקשיים שמופיעים. ולזאת אומר, גאולת מצרים הייתה לא רק גלות, גאולה מגלות, טהרה מטומאה, שורה 6 מקור 6, אלא גם עלייה והתעלות עד אין קץ. והתקדשתם ואתם קדושים קדוש אני. כי אני השם מעלה אתכם מארץ מצרים ודרכם אלוקים ואתם קדושים וכו' וכו'. וכמו אז, הנה גם פה הרב חרלאפ אומר בשורה 13, בשעת יציאת מצרים, כן, בכל שנה וכשנה, בהתקדש ליל השימורים להשם, זוכה כל אחד מישראל שהקדוש ברוך הוא כביכול מטפל בו בכבודו ובעצמו. אתם שומעים? מה זה ליל הסדר? ובעת עריכת הסדר, ובכל היום הראשון של החג, הוא יושב במחיצתו של מקום. התשובה לפי היסוד שהסברנו. כי זה מופיע מכל שנה, הגילוי הזה שהקדוש ברוך הוא התגלה בתדווה בניסן הראשון, מתגלה עכשיו בשנה הזאת, גם כן, בתדווה בניסן תפשיניין, בעזרת השם. זה גילוי עצום, זה פגישה נפלאה עם אור אלוקי מיוחד, שאין אותו בכל השנה, אין אותו בשום לילה בשנה. ואור הנשמה אומר הרב חרל"פ ב-16, שורה 16, מקור 6, מתגלה אז לכל יחיד בכל אדם קודשה ומלא צביונה, לא לפי המעשים וההתעוררות אפילו, כן, אלא אתה מושפע מזה. הוא מופיע בהדרה כל אותו היום. ומי שזוכה להכין את עצמו, ליהנות מאור הנשמה, ולהתאחז בה אין קץ למעלתו. והאור הזה מאיר בו כל השנה כולה, באותה הדרת הקודש והופעה גם זה. אז עוד חידוש אב חרב, ומה שאתה זוכה, אם אתה זוכה לזה, ואתה זוכה להרגיש את זה, אתה זוכה לכוון לזה, כל השנה אתה יכול ליהנות מהאור הזה, מהאור המיוחד הזה, מאור החירות הזאת. ועוד פסקה אחת על ההכנה, תראו בשמונה, כל הרב, הלו, זה היה הרב חרל"פ, פה מן הבאר של הרב בר שאול, אומר בשמונה, וכל אחד מאיתנו נבחן בלילה ההוא בימים ההם. יש מבחנים לאדם שבהם הוא נקרא עד כמה הוא עלול לרדת, אלה מבחנים ששעות חולשה ורפיון, אבל יש מבחנים לאדם שבהם הוא נקרא עד אחד הוא עשוי לעלות ולהתרומם, אלה מבחנים ששעות גדולות ופעולות נעלות. ומי שלא טרח והשאיר רוחו בערב השעה הגדולה, מה פלא אם בבוא השעה אין לו כוחות לעלייה. כן? כל דבר צריך לו הכנה, וליל הסדר במיוחד. צריך לנקות, צריך לבאר את החמץ, אבל אי אפשר להישאר בזה. חייבים למצוא את הזמנים המיוחדים האלה של הכנה רוחנית. והכנה גם ליל הסדר. דיברנו פה בליל שבת עם התלמידים על הכנה לבין הזמנים. שעדיין לפני שיוצא לבין הזמנים, יעשה לעצמו תוכנית מסודרת, איך הוא קם בבוקר, מה הוא עושה כל שעה, אחרת סכנה. אז הזכרנו גם את ההכנה ליל הסדר. ליל הסדר גם צריך להתכונן. צריך ממש להתכונן, לשבת כל אדם שהוא יודע, ופה מן הסתם הבחורים, כל אחד שהוא יודע שעליו תלוי הסדר, עליו בנוי הסדר, וגם אם הוא לא יודע, יכול להיות שזה מה שיקרה. אתה בחור לישיבה? נו, יאללה, פתח את דבריך ואירו דבריך. מה זה? שמה שלחנו אותך שנה לישיבה? לא מספיק שאתה לא עושה כלום, לפחות עשינו ליל הסדר כמו שצריך. אין, תפתח את הפה, אין דברה. אם גם זה יכול היה להיות איזה, גידו עכשיו הרבנית, כן, צריכה, הנה הרבנית מכון אור הבא, צריכה לתת לנו עכשיו, כולם מחכים לאור ולאורה, למאיר, וכולם מחכים לכם. אין מה לעשות. יושבים לפני כן, ואני אומר לכם שגם אני, שכביכול אני יודע ויש לי רעיונות קצת וזה, אני יושב ומכין את הדברים, מכין דברי תורה לסדר, כל שנה, אני יושב ומכין, ומכין גם, ויושב עם כל ילד, ואני מכין לו את הדברים. לא, יושב בסדר, נו, תגיד דבר תורה עכשיו לסדר. אין, מה, ילד קטן, הוא לא, חוץ ממה נשתנה, צריך להכין לו. מכינים את זה. אתה יושב, מכין, אתה בא, אתה חושב, אתה אומר, מי האנשים איתי, כמה זמן אני יכול לדבר איתם? אני אקח רעיון אחד, שניים מרכזיים, ואני אגיד להם, חבר'ה, עכשיו, 5 דקות הקשבה, 10 דקות הקשבה, וזה יהיה תמצית הסדר שלך. אל תחשב עכשיו, תגיד להם עכשיו את כל הרב קוק, ואת כל הרב חרל"פ, ועוד כמה פירושים מסביב. זה לא הולך. אתה צריך לדעת למי אתה בא, מי עומד לפניך, תכין כמה דברים קצרים ויפים, ואתה תראה, אנשים יגידו, וואו, אף פעם לנו כזה... כל דבר צריך במחשבה, צריך לתכנן, ליל הסדר צריך לתכנן. לא נבוא ונראה, נזרום עם... בליל הסדר זה לא הולך. צריך סדר, זה ליל הסדר, זה ליל הלילה מסודר. צריך לסדר אותו גם מראש, תראו שהדברים יותר... אז לכן הוא אומר כאן, אם לא יתכונן, אין לזהו. מכאן חשיבותה, אני קורא במקור 8 שורה 6, של הכנה טובה לקראת השעה הגדולה. ובלילה ובימים, אם באנו מוכנים יפה לקראתם, ניתנת לנו הזדמנות מצוינת לחלץ את עצמותינו מכל מסגרת מלאכותית מעיקה ומכווצת, שזה החמץ. ניתנת לנו אפשרות להתעלות ולהתרומם בפסגות נפשיות שבהם תתגלה מהותנו המקורית בחופש גמור בחירות מלאה. לבית מאוד לכם איזה עוד רב חרל"פ אחד ב-11, אבל בואו נתקדם רגע ב-12. אנחנו אומרים סדר ליל הסדר, כן, מתחיל, יש 15 סימני ליל הסדר, קדש רוחץ, כרפס יחץ, כתוב אפילו שצריך להגיד אותם בפה, כל פעם שמגיעים, קדש, עכשיו קדש, תגיד. יש מתחילים, הילדים גם שרים, קדש רוחץ, כרפס יחץ, שרים את זה, כל ה-15, אחר כך, אומרים כל פעם, יש עניין להגיד את זה, יש משהו רוחני להגיד את הסימנים. אני יודע מה, דיברנו על הכנה, שאלות לילדים, אתה מכין שאלות לילדים, שאתה יודע שהם יכולים לענות. מה, עשינו קדש, חץ, אחר כך, מה עכשיו? מישהו אומר, אופס, אני יושב, פעם היו כתוב לחייק לילדים כליות ואגוזים. כליות ואגוזים הם לא מעניין את הילדים, מעניין אותם, במבה, במבה, כן, זה לספרדים, כן, זה עם קטניות, שוקולד, יש ממתקים היום הכל כשר לפסח, גם בלי קטניות, לא משנה, צ'יפס, צ'יפס, כן, אשכנזים אוכלים מלא צ'יפס. כן, אני יושב, תדעו לכם, אני יושב, שוקולד, תמרים, דברים שמושכים אותם. יושב כאן, ארגז ממתקים לידי, מי שאומר תשובה, מקבל לזה. תשובה, מקבל. אז הגדולים אומרים, מה איתנו? טוב, אני מחלה גם לגדולים, מה שבטוח. ממתקים של דורנו. אתה מכין, אתה יושב, הילדים, אתה תופס אותם. אנחנו לפעמים מצטערים שלפי הספרדים, עד חצות צריך לאכול אפיקומן. היינו יכולים להמשיך עוד קצת. כבר לא, אפשר לעשות סדר, באמת. אבל מה, כמו שאמרתי, זה חלק מההכנה. אומרים קדש. קדש, בדרך כלל אנחנו מבינים מה זה קדש. תעשה קידוש, נכון? כל יודעים, בקדש לוקחים את הכוס יין, עושים קידוש. בא הרב זצ"ל, בעקבותיו גם הרב צבי יהודה, מלמדים אותנו שהמילה הזאת, קדש, היא אמירה לכל יהודי שאומרת לו, תדע את הכוחות שלך. אתה היהודי, במיוחד בליל הסדר, כמו שהסברנו, מה זה יהודי בליל הסדר? יש לך יכולת לקדש. יש לך יכולת להוסיף קדושה במציאות. זה אמירה קדש. תראו כאן הרב אומר, ב-12, נסביר אותם תכף אחר כך, אבל נראה רגע את הפסקה. כי חלק השם אמרו יעקב חבל נחלתו, והנחלה היא נחלת אמת, והמאורעות, כמו שאמרנו, שעליהם התנחלו הדורות בצורים הקדושים, הם דברים של אמת מעשית. וזה, כן, כמו שאמרנו, זה מופיע כל הזמן. על פי התפיסה יותר פרטית, אולם לא משתנית מהמיטתה, זה קורה כל הזמן. על כן, יש בכוחה לתת כוח חיים פרטיים, למה? לקדושה, לכל אחד מישראל, עד שכל ציור פרטי שבכל נפש יחידה, היא מוסיפה בו אור וחיי עולם לה ולדורותיה. כל אחד יש לו יכולת להוסיף קדושה, עד שיש ביד כל אחד מישראל ייתן כוח קדושה מצידו עד היום, לקדש את היום. אתה יכול, אז יש פה קריאה בליל הסדר, שאדם נפגש עם כל, כמו שאמרנו, עם כל הגודל הזה, מודיעים לו בפתיחת ליל הסדר, קדש. זה לא רק לעשות קידוש, אלא תוסיף קדושה. תגלה אולי את הכוח שלך, את הנקודה המיוחדת שלך בהוספת הקדושה בעולם. תראו איך הרב ציודה הסביר את זה. הדבר הראשון, 13, קצת למתחת למקור הזה. קדש. קידוש קיים בכל שבת, בכל יום טוב, קידוש של היין, אבל בקידוש של הסדר מוזכרת פעילות בהרבה דברים. לפני הכל יש הכרזה הכרתית, מדעית, תודעתית. כן, לדעת. פעם ראיתי איזה משהו יפה, איזה סטיקר. יהודי ב-A, הוא יהודי בעין. יהודי, יהודי, הוא יהודי בעין, כן? יש לו יהוד. כן? צריך לדעת, תודעה, תודעה יהודית. ראשית כל, עלינו להבין מה זה קדושה, אומר הרב צבי יהודה. קדושה היא דבר יסודי, פרשה מיוחדת בתורה, קדושים תהיו. כולנו תלמידים של כלל ישראל, ריבונו שלם שם אותנו בצרת מצרים, כדי להבדיל אותנו מן הטועים, לבחור בנו מכולם, להיות עם סגולה וגוי קדוש. מתוך את שאין יוצא מצאנו תורה, נוצר ציבור ועם מיוחד, ממלכת כהנים וגוי קדוש, שמוגדר בפרשה מיוחדת בתורה, קדושים תהיו. וכו' וכו'. אבל, אומר הרב צבי יהודה, שזה לא מספיק. יש, אנחנו קדושים, כן. אנחנו קדושים, כמו ש... איך כתוב שם? והתקדישתם והייתם קדושים, אז הרב צבי יהודה היה אומר, והתקדישתם והייתם קדושים, זה גם ציווי וגם הבטחה, נדמה לי. זה גם ציווי וגם הבטחה. אתם קדושים? לא זוכר איך היום אומרת. אז כך אומר גם פה, תראו, יש פסקה באמצע, המספרים פה נמחקו קצת, שורה 14, במקור 13. קדש, דע שאתה קדוש, תביע את העובדה היותך קדוש. ההודעה הזאת קובעת במציאות הממשית העובדתית, ומגלה את הקדושה שנמצאת בפנים בנשמה הנצחית. יש בך קדושה, ואתה צריך לגלות את זה. תביע את הדבר הזה, תאמר את זה. קדש, אל תחשוב שאתה אדם קטן. בליל הסדר מודיעים לאדם את הגודל שלו. מה אתה חושב, שאתה סתם בן אדם? אתה יודע מה זה אדם יהודי? אדם יהודי, מלמדים אותו בליל הסדר, הוא יכול להביא הרבה קדושה בעולם, אל תסתכל לך שאתה כזה קטן. לכן ההודעה הראשונה שאומרים לו בליל הסדר זה קדש. עד שורה 19, שיש ביד כל אחד מישראל ייתן קדושה מצידו ליום, לקדש את היום. היום מקודש לפני שאנו מקדשים אותו, אומר, שאתה יודע המעשים של היום. אבל העניין של היום, ההיסטוריה של היום, יש קדושה, אבל גם אנחנו מוצבים להוסיף קדושה, להודיע את הקדושה. פעם מישהו אמר, להוסיף, אולי זה לא נכון. פעם היה ככה סיפרו לי רבותיי, היה איזה אירוע במרכז הרב, אולי יום העצמאות או משהו, הרב אחד גדול אמר, צריך להכניס קדושה במציאות, משהו כזה. קם הרב צבי יהודה אחר כך ואמר, הקדושה קיימת, צריך רק לגלות אותה. זה קיים. לא להכניס קדושה, לגלות את הקדושה. הנה, אומר הרב, אומר הרב צבי יהודה, שורה 21, ואם כל יש מצווה להקדישו, הוא קדוש, ויש מצווה, זה ביחס לבכור גם, ויש מצווה שאתה תגיד שהוא קדוש, שתזכור שהוא קדוש. הטבע הוא מציאות ועובדה, ואם כל זה יש להקדישו, היום הוא קדוש, קדוש במציאות, קדוש בהיסטוריה, קדוש במבנה האלוקי, ואנחנו מוסיפים, אז כאן כן יש ביטוי, מוסיפים קדושה. מחזקים, ומגלים את הקדושה. שורש הקידוש, כן. שכל אחד נמשך מתוך הקדושה הקריאית של עושה קהל, מתוך הקידוש הזה, ויש לנו הכרח בביטוי שלנו, בהכרזה שלנו, בהודעה שלנו, להודיע את הקדושה הזאת, לגלות את הקדושה הזאת. אז לכן קדש, תדעו לכם בליל הסדר, זה לא רק איזו אמירה ששרים אותה קדש ורחץ, אלא קדש זה אמירה עוצמתית, כן? דע לך, אתה קדוש, אתה יכול. כאילו בליל הסדר, אדם צריך להעמיד את עצמו, אולי גם כן בתוכנית, עכשיו שאני מלא חירות, מלא, כן, מנוקה מכל השיבודים, אז אני נזכר באמת בייעוד שלי, ואני יודע שאני יכול לגלות קדושה בעולם. תראו את פסקה 9, גם כן מדבר רב חרל"פ, זה קשור לכל מה שדיברנו. בכל סדר הלילה, מצות ומרורים, דלת כוסות והגדה, מביא זרמים של קודש לכל השנה כולה. לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות עם יד השם יתברך. משוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני תוארות והתפעלויות אנושיות, טבעה וכל מידה רעה. אם יודעים לכוון מה מצה. אז אולי ניכנס לזה קצת, זה קשור לפסקה הבאה. מה מצה? מה אנחנו מכוונים במצה? באופן פשוט, מצה ולא חמץ, החמץ יש בו את התפיחה, את הגאווה, את ה... היום דיברתי באיזה מקום, אמרתי, ענב הוא נותן מקום לכולם, הוא לא תופס מקום, יש לו מקום לכולם, גאווה, הוא, את כולם זה הצידה, רק אני כאן, אולי זה התפיחה הזאת, מצה לא תופס מקום גם כן, זה שטוח, זה בלי התעוררות חיצונית, זה נותן מקום לכולם, מצה זה ביטוי של ענבה, אז זה מה שהרב כאן אומר, מצוות אכילת מצה מרחיקה את האדם מכל מיני תוארות והתפעלויות אנושית, תאווה וכל מדרה, היא מעמידה אותו על הרגש היותר נעלה, להרגיש השם לך עמוק בקרב בקריותיו וליבו, שהוא לעשות דבר גדול וקטן נגד רצון השם. אבל יש עוד איזו כוונה נפלאה במצה, שמלמד הרב קוק במקור 15 ו-16. זה מאמר של הרב קוק, אני תמיד אוהב ללמד אותו לקראת פסח, וחושב שזה אחד הכוונות המיוחדות שאפשר לכוון, פסקה הזאת, תיקחו אותה חזק, כשאוכלים מצה בליל הסדר, צריך לכוון. לא בכל דבר ככה צריך לכוון, אכילת מצה יש, צריך בכלל לאכול, צריך לדעת גם את ההלכות, צריך לאכול אותה, אוכלים במצה, בכזית מצה הראשון, שברכים ברוך אתה השם, יש ברכה אחת שברכים אותה אחת בשנה. וגם מברך התורה רק עושה הסדר, לא כולם מברכים אותה. ברוך אתה השם, כן יכולם הוציא לכם מן הארץ, זה כולם, זה תמיד מברכים, ברוך אתה השם, כן יכולם, שנשלם אותה וציוונו על אכילת מצה. רק בלילה הראשון ברכים את זה. אז לפחות לכוון והציל ידי חובה, או מי שרואים שאם בעל הסדר יש לכם חשד שהוא לא מכוון, אז אתם תברכו. לפעמים נותנים למישהו המכובד, הזקן, הסבא לברך, אבל אם יש לך חשש שהוא לא מוצא אותך ידי חובה, תברך אתה. אין, בשקט, שלא ישמע, אל תעליב אותו, או שכל אחד יגידו, טוב, כל אחד יברך לעצמו. נגיד, כי זה ברכה שמברכים אותה אחת בשנה, וכדאי לא להפסיד אותה. על אכילת מצה. ואז באכילת, כן?
למה מתחילה לא לומר בסקר שכל אחד ידבר את הברכה הזאת, וכל המסכולה
מזה? ככה תמיד נהוג שאחד מוציא, ברוב המדרת מלך, יש עניין שברוב המדרת מלך, ואחד מוציא את כולם. אבל אם יש חשש, אז יש מקום כן לברך את הברכה, ובאכילה הזאת אוכלים שתי כזיתות, שתי כזיתות. איך אומרים? למהדרין זה שתי מצות, שתי מצות. מי שיכול, מי שקשה לו, אז יבדוק את השיעורים, מצב החצי, מצב הרבע, זה שתי כזיתות. יש דעות שונות בזה. לכל הפחות, מי שיכול, ולא קשה לו, מצב החצי של המצות היום שיש לנו, זה שתי כזיתות. המחמירים עושים מה שבטוח, כל מצה זה כזית. אבל זה עיקר החיוב כמעט שיהיה לסדר. צריך לדעת גם את היה פה שיעורים על בהלכות של הסדר. אכילת המצה הזאת, לפחות השתי כזיתות האלה, אחר כך עוד כזית בקורך ועוד כזית באפיקומן. זה חובה על כל אחד לעבור את זה. קשה לו, צריך לאכול את זה. ארבע כזיתות, שני כזית מרור, וארבע כוסות יין. זה עיקר הדינים מבחינה הלכתית שצריך לעשות את זה כל אחד. והמצה מצה שמורה גם אם אפשר. קונים, יש מצות רגילות וליל הסדר קונים איזה קילו שמורה לכזיתות של החובה. זה ממש חייבים. לספרדים, מהדרים, עושים גם מצות יד, עוד יותר. אומר הרב, אז בואו תראו איזה כוונה נפלאה מוצא הרב במצה ובדרך האפייה של המצה. איך אופי מצה? כי אנחנו אומרים בהגדה, מקור 15, מצה זו שאנו אוכלים על שומה, אשר לא הספיק בצלקם של אבותינו להחמיץ, אשר נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. מה זה אומר? מה הכוונה שלא הספיק בצלקם להחמיץ? באופן פשוט אנחנו אומרים, עם ישראל באו, יוצאו עם הבצק, כן? והוא לא הספיק להחמיץ. יש נס, אחד הניסים שלא כל כך מוכרים, שקרו במצרים, הוא מופיע ברש"י על התורה, בפרק י"ב, פסוק נ"ג נ"ד. כתוב, ויסעו מסוכות. ויסעו. רק את זה, תגידו את דבר תורה קצר אלא לסדר. מי שרוצה, כתוב כאן, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מתף וגם ערב רב עלה איתם וכו' וכו' ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמת כי גורשו ממצרים ולא יכולו להתמאמר. איפה הם עפו את המצות? איפה? לא, כתוב בסוכות, נכון? כתוב הם גורשו, לא הספיקו לאפות ויפו את המצות את הבצק, עוגות מצות, כי לא חמיץ. איפה הם עפו את זה? בסוכות. היה להם בצק, היה להם בצק ביד, כן? הם קצת התעסקו בו, שולי החמיץ. אתם יודעים כמה זמן מחמיץ הבצק? 18 דקות. הם יצאו, הם היו ברמסס, אומר רשי, זה כתוב ברשי, כתוב בחזן, 120 מיל היו מרמסס לסוכות, ובאו שם לפי שעה, פחות מ-18 דקות. הם התחילו ללכת ומין הליכה כזו של, הליכה ניסית כזו, שהרימה את כולם, 600,000 איש עם הטף, 2 מיליון איש, נוחתים תוך 10 דקות בסוכות, נו, מהר! חי... שבוע איזה רב אחד הציג לי את זה. חי מינות, זה 18 רגעים שעושים את החמץ זה. חי מינות, אספו ורדים, אספו זה, הדליקו את האש, שמו 17 דקות, יש מצות כשרות, הכל בסדר. אחד הניסים הגדולים שלא מכירים אותם, שיראו ביציאת מצרים, זה הניס הזה שמופיע פה ברשי, על פי חז"ל, תוך 18 דקות, מרמסס לסוכות. צריך לדעת. אז כאילו, לא, לא הספיק להחמיץ, אז זה באופן פשוט, לא הספיק החמץ להחמיץ, אבל מה זה, מה המשמעות של זה? אומר הרב דבר נפלא. ב-15, אז גם הרב אומר לנו את היסוד שאמרנו, שאותם יסודות הנצח שתמיד, שהוא הופיעו ברגע הראשון, הם מופיעים תמיד, נצח ישראל לא ישקר, האמת הוא הנצח, אין תמורה באמת, אין עבר בנצח, והכל מופיע, מה שהופיע אז מופיע תמיד. ואומר הרב עכשיו, למד אותנו איך עושים, איך עושים בצק. לוקחים גרגירי קמח או סולת, שמים עליהם מים, יוצא בצק, והחומר הזה שמובא באש, נהיה ללחם. עכשיו פה עובר הרב ומסביר שכל התיאור הזה שקרה כאן בבצק ובמים ובקמח האלה, הם הראו באופן פנימי, קראו לעם ישראל בנשמתם. תראו, בשורה 7 אומר הרב, ככה היה מצב ישראל ביותו בלוע בעבדות מצרים, באין תורה, באפס נשמת חיים. אי אפשר היה, כאילו עם ישראל היה מפוזר. הנשמות זה כמו גרגירי הקמח האלה, שהיה צריך לאחד אותם. ליצור מזה עם, זה הבצק. אומר הרב, מה הקדוש ברוך הוא עשה? שורה 15, שטף החיים העליונים, ממימי הברכה העליונה, שהופיע מגילוי שכינה, אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל לו דוגמה, מה שהיה גילוי שכינה שהופיע באותו לילה, איחד בפעם אחת את הגרגירים הגבייתים הנפשיים של עם ישראל, והפכם למוצק גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקום אחד לדעד. כלומר, אז הקדוש ברוך הוא הופיע איזה מין שפע קדושה כזו מיוחדת, ואיחד, יצק מהגרגירים האלה הנפשיים של עם ישראל, יצר עם. יצר את נשמת עם ישראל. אומר הרב, שורה 16, מקור 16, ובצקם של אבותינו לא היה יכול להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם. מה הקדוש ברוך הוא? הרי היה מצב שעם ישראל כמעט ממתת שערי טומאה, כמעט כבר נאבדים. לפני שהם החמיצו סופית, או בכלל לפני שהם החמיצו, הקדוש ברוך הוא איחד אותם, ויצר נשמה כזו אומתית, נשמת האומה. מאיזה חומר היא נוצרה? מחומר כזה שלא מחמיץ. זה מה שקרה. הנשמה, לא רק הבצק הזה שהם הלכו איתם על הכתפיים. הנשמה של עם ישראל נוצרה כזאת שהיא לא יכולה להחמיץ. אומר הרב, ממילא אנחנו צריכים ללמוד מזה לדורות. שורה 8 מקור 16, וידעו כל ידע אשר ליבם הראל, וישמעו גם אלה אשר אוזנם אטומה, כי משמרת המצות שאנחנו שומרים וקיימים בכל שנה יונקת היא התחילה לדורות מאותה משמרת הנצחית ששעת הנצח. כמו שאמרנו, מה שהיה אז מופיע כל דור, כל הזמן. ומה מופיע? מה היסוד שמופיע במצה הזאת? שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, שורה 10, וממנה אנחנו לומדים מזה, אומר הרב, ובכוח זה גם בצקם של בנינו להחמיץ לעולמים. והרב כאן תוקף ומאיר על אלה שרוצים להחמיץ את עם ישראל. הם רוצים להגיד שיש פה יהודים שנשמתם הוחמצה חלילה. וקוראים להם בכל מיני שמות גנאי של ערב רע וכל מיני צרות כאלה וכופרים וזה. אומר הרב, שב לכם, תראו שורה 11, שב לכם את החטא אפל, המתאמצים להחמיץ נפשות שנעשו מאותו הבצק הנצחי שלא יחפיץ להחמיץ. אתם לא מבינים, אומר הרב? עם ישראל נוצר, בלילה הראשון שהוא נוצר, הוא נוצר מתכונה נשמתית כזו שהוא לא יכולה להחמיץ. אז למה אתה מתאמץ? אי אפשר להחמיץ את זה. כמה שתעשה, תשים את המצה הזאת במים, בזה, זה לא מחמיץ כבר, אתה לא מבין? זכרונה, הנה רגע, אומר הרב, ממילא נצח ישראל, שורה 14, לא ישקב, לא ינחם, הולכו ממסילתו הישרה, על אף מנדב, אולי גם מתגעים בו לגויים, שמנסים להגיד, אלה כבר, השם יחליפם באומה אחרת, כל מיני דברים כאלה, וכל מטילי ארץ השיעור, בעיסתו הצחה, עמידה הנצחית שלא הספיק, על עולם לא תספיק להחמיץ. היא לא יכולה להחמיץ. זכרונה, שורה 17, זאת דור בנינו בגולה, וקל וחומר בארץ, בכל הזמנים והעיתים, וקל וחומר בעת תראית עולם זאת. בשעה שאנחנו נפגשים עם מדי צליל הנצח, זכרו והתאוששו, שורה 20, שמרו ושמרתם את המצות, שמרו משמרת אל השמרים ודעו. אני אומר, זו הכוונה היותר עליונה, לכוון שאוכלים מצה. מה המצה הזאת? על שום מה אנו אוכלים אותה? על שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זה אומר שעם ישראל נוצר מנשמה כזו שהוא לא יכולה להחמיץ, ואין מצב שאדם ישראל יחמיץ חלילה לעולם ואין לו תקנה. זה הרעיון העמוק במצה. אומר הרב, דעו, שורה 20, גם אם תעלה מחשבת תפל לשנות את בצקם של אבותינו, שהיא בצקם של בנינו בנינו, לא יהיה לו כל מעשיכם, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ולעולם לא תחמיץ עיסתנו הכללית. אין מצב שעם ישראל חלילה נאבד, וזה אמור גם לכל אדם ישראל באמת, כי הוא קשור, הוא קשור לאותה נשמה כללית, היא לא יכולה להחמיץ. אך תעמוד ברוחה ובטעמה מלאה רעננות, וכימץ את חם יצרים הרינו נפלאות. גדלו נא את אור נשמתכם העזיזה, אכינו לב, אומר הרב, לקבל את הראש המאדיר הזה שמצאנו שאנו אוכלים. תדעו מה המשמעות של זה, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלנו רבו וגאלם. זה אומר שעם ישראל יצוק מנשמה כזו, מבצק, הבצק הזה, המצה הגשמית הזו שאנחנו אוכלים, יש בה משמעות, לא סתם המצה נקראת לחם, גם יש שני ביטויים בזוהר, נעמה דאסוותה, לחם רפואה, וגם נעמה דמאמנותה, לחם אמונה. כי יש בלחם הזה, שלא מחמיץ, אמונה גדולה בסגולתם של ישראל, שהיא לא יכולה להחמיץ, כי הקדוש ברוך הוא יצר אותנו מתכונה נשמתית כזו, שלא יכולה להחמיץ, ולכן אנחנו באים בליל הסדר, מלאי תקווה, מלאי גאולה. אנחנו יודעים, כמו שהסברנו פה היום, שגם אם הופיעו שיבודים, גם אם לפעמים אנחנו פה ושם תלויים בכל מיני שיבודים אחרים, החירות הנשמתית כבר יצאה לפועל. אנחנו לא עם של עבדים, אנחנו עם משוחרר, ובעזרת השם יש לנו קצת ציבוכים, אבל אנחנו עם משוחרר, ואת זה אנחנו הולכים בליל הסדר את השחרור הזה, ועל אותם אלה שאנחנו רואים שהם משועבדים, אנחנו יודעים, בכל זאת שהם עשויים מבצק כזה שלא מחמיץ, ובעזרת השם, יתגלה גם אצלהם האור והחירות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. חג שמח.